במהלך האידאות, את החלק הראשון של פסקה א' במהלך האידאות. אם אנחנו מסכמים את מה שלמדנו ממש בתמצית, אז אמרנו שמהותו של אדם כוללת שני צדדים בעולם הזה. צד אחד, הצד המחשבתי שלו, שהוא יותר הצד האידאי שלו, וצד שני, הצד המעשי שלו, שהוא יותר הביטוי של אותו הצד המחשבתי האידאי שלו. וכשאדם מחבר, כשאדם מחבר מחשבה ומעשה, אז בעצם הוא אדם חי. אדם רק חושב ולא עושה, הוא אדם רק עושה בלי מחשבה, הוא חצי אדם. כמובן כשאנחנו מדברים על אידאות, אז אנחנו מדברים לא רק על אדם יחיד, אלא מדברים על חברה, ולכן המין האנושי כולו, גם ככלל המין האנושי, והמין האנושי כמחולק לעמים, גם הוא חי בעצם את שתי מדרגות החיים האלה. יש סדר מחשבה למין האנושי ולכל עם בפני עצמו וליחס שבין ישראל והעמים, ויש סדר פעולה למין האנושי גם ככלל וגם לכל עם וגם בקשר שבין העמים. ולכן שתי האידאות האלה כשהן מופיעות במושג החברתי, בערך החברתי ולא רק בערך הפרטי של האדם היחיד, שתי האידאות האלה קורא להם הרב האידאה האלוהית, שהיא בעצם הערך המחשבתי, האידאי, והאידאה הלאומית, שהיא בעצם, כרגע אנחנו מדברים בפרק א', על האדם, דהיינו על המין האנושי ולא על עם ישראל, פרק ב' כמו שראינו עם ישראל, על פרק א' מדובר על כלל המין האנושי, כלל החברות האנושיות, כלל העמים, ארצות, מדינות וכו'. אז אצלם, האידאה הלאומית היא סדר חברתי. והערנו הערה חשובה, שאצל אומות העולם, נכון שיש שתי אידאות, אידאה אלוהית מצד אחד, שהיא הקשר בין האדם לבין הבורא, ואידאה לאומית, שהיא הקשר בין האדם לבין החברה, נכון? אבל האופי של הקשר בין שתי האידאות האלה, אצל אומות העולם, תודה רבה. יהודה פשוט רוצה שאני אצחק כל פעם בשעה 12:10. טוב, אז אני מוכן, תודה רבה. דרך אגב, הוא מכין לי אשתו, בדקנו, זה בסדר. אז היות ואנחנו עסוקים בפרק א', אז בפרק א' הוא האידאות האלה כל אחד בפני עצמה והקשר ביניהם באדם ולא בישראל, אז יש הבדל תאומי בין האידאה האלוהית לבין האידאה האלוהית באדם או בישראל. יש הבדל תאומי בין האידאה הלאומית המופיעה באדם לאידאה הלאומית המופיעה בישראל, ויש הבדל תאומי בקשר שבין שתי האידאות האלה. והזכרנו מה שהזכרנו, כבר לא נחזור על זה. אבל כאן אנחנו עוסקים בפרק א'. אז בפרק א', אצל אומות העולם, האידאה המחשבתית היא נשארת מחשבה, האידאה האלוהית, סליחה, היא נשארת בגדר של מחשבות, רעיונות. האם היא מתגלה בחיי החברה של הציבור? התשובה היא לא. מילים יותר פשוטות. הפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם זה האידיאל. זה מה שנכון. האידאה הלאומית, החברתית, היא סך הכל אצלם, לא אצלנו, אצלם סדר חברתי, ולכן יהיה נכון לומר שבעצם אין קשר בין שתי האידאות האלה באופן עצמי. אין קשר מהותי, קשר עצמי בין שתי האידאות. אלא הגוי, כשהוא רוצה להיות קשור אל אלוהים, הוא קשור אליו באופן ישיר, לא רק ברובד של שבע מצוות בני נוח ולא תרי"ג מצוות, אלא כפרט ולא ככלל, ולא קשר של חיים, אלא קשר יותר של מחשבות ורעיונות, שבא לידי ביטוי במינימום ההכרחי של שבע מצוות בני נוח, שהוא התפקוד המינימלי של אדם נורמלי או חברה נורמלית, כפי שכבר למדנו. ובאידאה הלאומית יש כאן סדר של חברה. אם לא יהיה סדרים חברתיים, אז איש את רעהו חיים בלעו. האם יש קשר בין שתי האידאות? לא. אומר הרב יותר מדויק, ואם ננסה להגדיר את זה יותר, אז נאמר שהמצב האידיאלי אצל אומות העולם הוא דעה אלוהית ורגש לאומי. דעה אלוהית, מה שקראנו מחשבה, ורגש לאומי, הכוונה רגש שהוא תוצאה של מציאות היסטורית, כפי שראינו בעולת ראייה, קבוצת אנשים חיה במקום מסוים לאורך זמן, חובה מהוראות, כל מה שדיברנו, וזה מפתח איזושהי חיבה היסטורית שהרב קורא לה רגש רוחני. יש רגש רוחני אצל אומות העולם. ולכן אצלם האידיאל זה דעה אלוהית, קשר עם אלוהים כיחיד רק ברמת המחשבות והרעיונות, וקשר לאומי חברתי, אבל רק ברמה של סדרי חיים ורגש מתפתח מתוך המאורעות, דהיינו אני נפעל על ידי המציאות, אבל לפעמים גם אצלם זה שיוצא מן הסדר, זה מתהפך, ואז אנחנו נמצא, כמו שהרב כותב כאן, תחתונים למעלה ונועים למטה, דהיינו, הלאומיות תהפך לדעה, דהיינו, סדר המחשבות יבוא לידי ביטוי בערך הלאומי, כפי שאנחנו רואים היום לצערנו הרב, גם בעם ישראל, שהלאומיות נהפכה לדעה, דהיינו, על מה אתה רץ לבחירות, על ערכים לאומיים, במובן של סדרי חברה, כמו כלפי פנים, כלכלה וחברה, כלפי חוץ, ביטחון, ויחסים בינלאומיים. זהו. זהו. שבואו נתפזר, אני צריך לסכן בגדול את כל מה שלמדנו. ואז בעצם הלאומיות נהפכת לאידאה. אז על מה אתה רץ לבחירות? מי שמספק פתרונות חברתיים וכלכליים, ומי שמספק פתרונות ביטחוניים, ונקרא להם פוליטיים. זהו, זה נהפך לדעה. רק שני אחד. והקשר עם אלוהים, הוא נהפך לרגש. כלומר, מי הוא האדם הקשור לאלוהים? האדם הפרימיטיבי, שמתפעל מהמציאות, ומרגיש משהו. זהו, זה המצב הלא נכון אצל אומות העולם. המצב הנכון אצל אומות העולם, דעה אלוהית ורגש לאומי. המצב המוטעה אצל אומות העולם, שסטינו מהאמת, כשהם סוטים מהאמת, הוא דעה לאומית ורגש אלוהי. אומר הרב משפט אחרון, המעלות והמורדות הפרטיות, הדרושות לחליפת המצבים הזאת, כלומר כל התקופות ההיסטוריות שבהם אנחנו נראה עליונים למטה ותחתונים למעלה, או עליונים למעלה ותחתונים למטה אצל אומות העולם. הפסקה האחרונה בתחילת קטע א', פסקה א', המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת, שעליונים למעלה או למטה ולהפך, הינן גם הן סיבות נכונות, ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים, במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת. כלומר, כל המהלכים ההיסטוריים שבהם אנחנו, שאותם אנחנו רואים ובחלקם אנחנו חיים, זה בעצם תוצאה או סיבה לאותם הזרמים האלה, שלברר את שתי האידאות באופן נכון או לא נכון, במין האנושי. והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. אז המשבר הכלכלי העולמי, שבו אנחנו כרגע נתונים, או נקרא לזה הבלבול הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, וכולי, זה הדרך, הוא בעצם תחפושת, הוא בעצם תוצאה של זרמי חיים הרבה יותר עמוקים, שאמורים לברר באופן ישר או עקום, נכון או לא נכון, לטווח הקצר או לטווח הארוך, את שתי הידעות הקלאסיות, המהותיות, שהמין האנושי, עדיין לא ישראל, המין האנושי אמור לברר במהלך ההיסטוריה. והוא הקשר עם אלוהים והקשר עם החברה. עכשיו, זה מדע מדויק הדבר הזה, זה מקצוע שלם. איך באמת לזהות את הזרמים הפנימיים בתוך מה שנראה לנו בכותרת בעיתון. איך אני מזהה את הזרם הפנימי של בירור שתי הידעות האלה, בין אם הוא נכון, בין אם לא נכון, בתוך הכותרת של העיתון. זה לא פשוט לזהות את זה. האדם הנקרא עיתונאי לא יודע לעשות את זה, כי הוא לא מחפש את זה בכלל. הוא בכלל לא יוצא מנקודת המוצא הזאת כשהוא רואה את המציאות. אבל איש האמונה, האיש הישראלי, האדם המאמין, עם ישראל, כשאנחנו רואים את כל המאורעות האלה, ואנחנו חווים את חלק מהמאורעות האלה גם בעצמנו, ביחס לאומות העולם כרגע, אנחנו צריכים להסתכל על זה מהמקום הזה. אז לפעמים אנחנו לא יודעים לענות על זה בשלב שזה קורה, אלא רק לאחר שנות היסטוריה רבות. אתה יכול היום לנתח מאורעות שקרו לפני 500 שנה, ואתה רואה את התוצאות בפרספקטיבה היסטורית, מעשית ממש, ולא רק תיאורטית. ולפעמים, גם בתוך תוכי המהלכים שכשהם קורים, אפשר לזהות דברים. קוראים, שזה צריך להיות, תלמידי חכמים, אנשים מלאים תורה, עשיית הדשמיה, ענבה וכו'. כן.
רב, איך אומרת להראות להם?
זאת שאלה יפה. הרב יברר את זה בהמשך. בוא נאמר ככה. אצל אומות העולם הרבה פעמים הבירור לא יעבור דרך המחשבות, אלא דרך המציאות. דיינו, המציאות תעמיד אותך בפני אין ברירה. אתה חייב להגיע למסקנות האלה. לדוגמה, האם השיטה הקפיטליסטית היא שיטה נכונה, מבחינה כלכלית? אז המשבר הכלכלי העכשווי, כנראה מוכיח שלא. שלא. שזו תפיסה מוטעת. החזיקה מעמד הרבה מאוד זמן. ותראה לאן היא קידמה את המין האנושי. נכון.
כל השיטות בעצם.
אוקיי. בסדר, אנחנו פותחים פה סוגיות שלמות. כן. קומוניזם, סוציאליזם וכו'. בסדר, לכן, זאת שאלה חשובה. הרב גם ייגע בזה בהמשך. בנקודה הזאת. טוב, עד לכאן סיכום כללי של פחות או יותר מה שלמדנו, נכון? רבותיי, מי שהיה פה מההתחלה, זה פחות או יותר מה שלמדנו. בסדר, כן. קשה.
איך אפשר לחיות בפער בין אידאה אלוקית למציאות אנושית?
על זה ברכת בבוקר שלא עשה ניגוי.
אבל איך הוא...
זו תשובה יפה. לא, תחשבו על זה, תשובה מתחכמת. על זה ברכנו בבוקר שלא עשה ניגוי.
ואיך הוא כחי
את זה? אתה לא שמקשיב... בנימין, אתה לא מקשיב מה שאני אומר. על זה ברכת בבוקר, ברוך השם, שלא עשה ני אדם שמפריט דת ממדינה. לא שלא עשה לי אוהד אנגלי, אוהד כדורגל אנגלי שותה בירה, מתגולל ברחובות מסומם. על זה, על זה, על זה, על זה, על זה, על תם אני מברכים, שלא עשה לי גוי. שלא עשה לי אדם שהאידאה האלוהית שלו נגמרת במחשבות, האידאה הלאומית שלו היא רק סדר חברתי, ואין קשר בין שתי האידאות האלה. על זה אתה מברך שלא עשה לי גוי. על זה כולנו מברכים שלא עשה לי גוי. כך מסביר הרב באחת האגרות. נשים את זה.
איך אפשר, זה לא שאתה חי בתודעה שזה פה וזה שם, זה כאילו שיש לך כל הזמן סתירה בין זה לזה.
אני לא הייתי אומר סתירה, שני קווים מקבילים. לגוי אין שום בעיה לחיות בשני קווים מקבילים שאינם מפגשים, כי זאת מהותו, זה אופיו. אין לגוי שום בעיה להאמין שהאלוהים הוא הכסף, אבל להגיד כלפי חוץ שהאלוהים הוא א' ב' ג'. ואין לו שום סתירה. ללכת לכנסייה ביום ראשון, ולהיות פרא אדם כשהוא יוצא מהכנסייה. ודאי. היום, דרך אגב, היום כל הפרשנים אומרים שהאלוהים של האמריקאים זה הכסף. פעם התביישו להגיד את זה. היום יודעים את זה כבר. הרי היה המשבר. כל המשבר הזה הוא תוצאה של הגאווה האמריקאית וחוסר השיקול הדעת הפרופורציונלי הנכון שהביא למשבר של הפער בין האשראי, בין הווירטואליות של הכסף לבין הכסף בפועל. זה גרם, ואני לא מבין בכלכלה יותר מדי, אבל זה גרם לכל התמוטטות הבנקים ולכל ההתמוטטות ש... איך? זה כתוב, זה כתוב בעיתונים, מה שאני אומר אפילו. אפילו בעיתונים זה כתוב. ודאי, הכל התמוטט מזה, מה שנקרא לקנות עם העיניים. שזה בא ברמה של אדם יחיד, זה לא נורא, מקסימום יש לך מינוס בבנק ומעקלים לך, רוצה לפועל. אבל כשזה בא ברמה עולמית של בנקים, זה התמוטטות. כשאתה מוכר דירה מעבר למה שהיא שווה ונותן 100% משכנתה, אז זה התפורר בסוף, וזה מה שקרה להם. דרך אגב, דיברתי עם כמה כלכלנים שיסבירו לי קצת את ה... מה קורה שם. לפחות אנחנו צריכים להבין מה קורה, באיזושהי מידה לפחות. אז אמרו לי כמה אנשים, דרך אגב, שחלקם בכלל לא יראה שמיים. זה תוצאה של הגאווה האמריקאית, זה היה המשפט. מה, הגעת למידות, לא לכלכלה? לא, זה קשור למידות. זה לא קשור לכלכלה. מה? טוב, זה כבר דרשות. אני רציתי להגיד לך שזה קשור כנראה בתי מדרש אחרים, אבל אני לא רציתי להגיד את זה בפרסיה. אבל אם אתה הזכרת, אז אני משלים.
אבל זה בערך לתיקון העולם, שאנחנו בעצם מפילים את כל האלילים. זאת אומרת, אנחנו יודעת לדעת גם ברמה של עם ישראל וגם ברמת העולם, אנחנו מפילים כל מיני אלילים שכמה
אתם מפורסים. נכון. דרך אגב, אנחנו לא שמחים בזה. אנחנו לא שמחים בזה שהמשבר הכלכלי הוא כל כך חמור. שאני לא באמת לא מבין בזה, או לפני שהוא פוגע גם בנו, כי ישראל הוא מרכז הכל. סליחה, המשבר הכלכלי הזה, מבחינת המשמעות הכלכלית שלו, שאנחנו לא מבינים בזה, כן? הוא משבר שהוא לא פחות מצונמי שהורג 300,000 אנשים בפעם אחת. הוא הרבה יותר חמור לפי כל הפרשנים. וזה רק ההתחלה של הצונמי. וזה מתחיל להגיע לישראל. וזה לא מצחיק. אז אנחנו לא שמחים בזה. אבל, כנראה שיש כאן חשבון אלוקי שלהם. של תפיסות שצריכות לקרוס. שהביטוי של זה, זה הביטוי הכלכלי, הצבאי, הפוליטי, החברתי וכו'. ויש כאן תפיסות עולם.
למה
למה אנחנו לא שמחים בזה? כי המחירים שאנחנו משלמים בדרך הם מחירים קשים.
מומה.
כשהמהר"ל אומר שהגאולה תבוא, המהר"ל חוזר המון פעמים, שבניין ההוויה יצמח מכוח העדר ההוויה, זה ביטוי של המהר"ל, שבטח מי שלומד מהר"ל בצורה מסודרת פגש את הביטוי הזה כבר כמה פעמים, העדר ההוויה, העדר ההוויה, העדר ההוויה. אנחנו לא שמחים בזה שההוויה נהפכת לנעדרת, כפי שכתוב בגמרא, והאמת היא נעדרת. אנחנו לא שמחים בהיעדרות הזאת. כי ההיעדרות הזאת היא בעייתית, היא קשה, היא כואבת מאוד. אנחנו משלמים מחירים על זה. אבל מצד שני, יש פה תיקון גדול. תיקון גדול מאוד. האל הגדול הגיבור והנורא. הנורא, מצד אחד זה איזה גודל, ומצד שני זה נורא והיום. שהגודל הזה יתגלה בעולם. נורא. זה נורא, זה נורא בנפלאותיו שהקדוש ברוך הוא החזיר את עם ישראל אחרי 2,000 שנות גלות לארץ ישראל. אבל זה היה נורא והיום שזה יעבר דרך השואה? להבדיל אלפי הבדלות. המהלך האלוקי שגירש אותנו מגוש קטיף בסופו של דבר, כי הכל מת השם. היינו צריכים כמובן להילחם ולהיאבק, אבל הכל מת השם, הייתה זאת נפלט בינינו. זה התברר לעתיד לבוא, מה נורא המקום הזה? מבחינת הגודל, איזה תוכנית אלוקית אחרי בחופו מתכנן. אבל מצידנו, זה נורא והיום. זה כל ההיסטוריה היא כזאת. אז מה זה שמחים? אנחנו לא שמחים שלעולם רע. יש גמרא מסכת בבא בתרא, שהגמרא אומרת שכשבעולם נמצאת מציאות רעה, אז אתה לא יכול לעשות דברים שהם מבחינתך באופן אישי טובים. כולנו מכירים את המדרש על נוח, שכשנוח היה בטובה והעולם היה שרוי בצרה, נוח לא עסק בפריה ורבייה כל אותה שנה שהוא היה בטבע. לא שימש עם אשתו. למה? כי אתה לא יכול לעסוק בדבר שבאופן אישי יכול לגרום לך לתענוג, כשהעולם נמצא בצרה. אתה חלק מן העולם. אתה לא יכול להיות אדם שלא מעניין אותו מה קורה בעולם. אתה לא מוציא את עצמך מהכלל. יש כמה סגנונות בחזל לעיקרון הזה. שאדם לא יכול, אם אפשר לומר, להמשיך את החיים שלו באופן אישי בטוב, כשהעולם באופן כללי נמצא בצרה.
כל מהות של עם ישראל זה להבדיל את עצמו מהגויים.
נכון, אבל גם זה חלק מהחשבון.
אז אם התפיסות השקריות קורסות, אני עדיין לא מבין.
בסדר. עוד פעם, סליחה מוטי, אתה מחפש טבלה.
טבלה לא.
אתה מחפש טבלה, אתה מחפש, אתה מוכן לעשות לי בבקשה איפה הגבול נמצא. אני אומר לך, זה מורכב מדי, זה לא טבלה. זה מורכב. לכן, האם אנחנו שמחים שעמים שלמים נאבדים מן ההיסטוריה? לא וכן. לא. כי סוף סוף זה צלם אלוקים. כן, כי סוף סוף, ברוך השם, השקר נופל. כל מי ששומע אותנו, הרב אליהו כרגע עבר, עובר אירוע מוחי, נא להתפלל או להקדיש את הלימוד לרפואתו בעזרת השם, השלמה מהר. אז הלימוד יהיה לרפואת הרב מרדכי צמח בן מזל. בסדר, אין פה טבלה. אין פה טבלה. שאלות. דוד שואל, לעניות דעתי החטא היחיד של המשבר הוא חטא הריבית. גלגולה ואיגוחה. מה זה איגוחה? במרכאות? מה?
אגרות חוב.
אגרות חוב. לא כל כך ירדתי לסוף דעתו. מותר להלוות לגוי בריבית, מה הבעיה? גוי לגוי יכול לעבוד בריבית, ישראל לגוי יכול לעבוד בריבית? מה הבעיה? אם אתה רוצה לענות, להגיד משהו כלכלי, אני אשמח לשמוע, למרות שאני לא מבין בזה. יהודה שואל, האם השיטה הכלכלית שבתורה היא הקפיטליזם הרחום? הרי התורה מדברת על עשיר ועני. להוציא עניין שמיטת חובות ויובל שאינם מסתדרים עם צבירת הקפיטל. טוב, נגיד את זה משפט אחד. התורה היא לא קפיטליסטית, חס ושלום. אבל אנחנו סוטים פה מהנושא שלנו, לכן תרשו לי לחזור למהלך האידאות. אולי דרך אגב, השתי השאלות האלה מעוררות אצלי את המחשבה, שאולי כדאי לארגן יום עיון בנושא כלכלי. איך להביט על כל מה שקורה היום בעולם? בלי נדר נגלגל את זה בזכות שתי השאלות האלה. זה חשוב, לא? נראה לי. בסדר גמור? אולי צריכים להביא גם אנשים שמבינים ביהדות וכלכלה? מצוין. חושב שזה חשוב? טוב, בלי נדר נגלגל את זה אולי. היו כאן עוד שאלות או שאפשר להמשיך? עד לכאן סיכום? כן, שאלה אחרונה, בבקשה. כסף ורכוש.
כן.
כל מה שמתגלגל מזה.
זה עבודת אלילים
לכל
דבר בעצם. כן. ואני
מסתכל על עלינו, על עם ישראל, ואני רואה
שאנחנו גם
כן נגועים
בזה.
נכון.
יש אנשים
שלכם
בכנסת
ועדיין נגועים בדבר הזה. לכן ברוך הבא למכון מאיר. נדב, התשובה שלי צודקת או לא? 100%. באנו למכון מאיר בדיוק בשביל לא להיות אותו אדם, שנקווה שאיננו קיים, לצערנו רב כנראה שהוא קיים מאוד, לא להיות אותו אדם שמחלק בין, נקרא לזה, דת לחיים. אני דתי כשיש סדר פעולות שצריך לעשות לפי השכון ארוך, אבל כשאני במרכאות חי, דהיינו, מפרנס, עובד, אוכל, מקיים חיי משפחה וכו', שם אין אלוהים. קצת הקסנתי. זה נורא והיום המשפט הזה. ודאי, באלף.
יש שם קושי מאוד גדול להבין את הדבר הזה, כי אתה, כשאתה מכניס את עצמך לפוליטיקה, במסגרת של דת ומדינה שאתה לא מפריד אותה, אתה פתאום מתנגש עם זה ששם אין
אלוהים. חס ושלום. זה בדיוק החידוש של היהדות, של עם ישראל, של התורה, בשביל החידוש הזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לגלות איך גם במערכות לאומיות שיכולות להיות כלפי חוץ מאוד מסואבות ומאוד מזוהמות, יש שם אלוהים, ואלוהים מנהל את הכל. ומי שיכול לעשות את זה רק עם ישראל, אנחנו בתחילת הדרך, לגלות את זה. בשביל זה נברא העולם, אנחנו נפגוש את המשפטים האלה בפרק ב'. מי שרוצה להסתכל עכשיו, אבל לא נפתח את זה עכשיו, האידאה האלוהית, אז הקטע השני, בראשית מטאו של העם הזה, תפתח רגע שנייה, כבודו. שרחתי את שמך.
אבי.
אבי, בפרק ב'. אתה רואה את הקטע השני, פסקה השנייה. בראשית מטאו של העם הזה. אני כן אקרא, כן, זה חשוב, השאלה הזאת היא מאוד חשובה. ונגיע לזה בהמשך, וזה אולי, הפסקה הזאת היא בעצם הלב של מהלך האידאות, הפסקה הזאת. בראשית מטאו של העם הזה. אשר ידע לי העם הזה, בראשית מטאו זה אברהם אבינו, שהוא אבי האומה שלנו. וגם אבי האנושות כולה, כי האומה שלנו תתקן את כל האנושות. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור וכו', אני מדלג שורה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, לא אנשים פרטיים צדיקים, ציבור, ככל ציבור שיש לו מערכות ציבוריות, כמו פוליטיקה וצבא וכלכלה וחברה ותעשייה ורווחה והתיישבות ותקשורת וכו'. כמו כל ציבור, נורמלי. עם, בארץ, מדינה. נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר בתוך הציבוריות הזו ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כדי שהמשפט הזה יהיה הרבה יותר ברור, נדלג לסוף הפסקה הזאת. למען דעת, דילגתי בערך 7-8 שורות, למען דעת, רבותיי, בשביל המשפט הזה נברא העולם. בשביל הערך הזה נברא העולם, בשביל הגשמת הערך הזה נברא העולם. למען דעת שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית. כי זה יכול לעשות גם גוי, ברמה של גוי. וגם, סליחה שאני אומר, יהודי מתבלבל, שחושב שהאידיאל שלו זה להיות יהודי פרטי מול אלוהים, ולהיות צדיק, קדוש, לומד תורה, מקיים מצוות, מוסרי. וכו'. לא בשביל זה נברא העולם. העולם לא נברא בשביל שיהיו סך יהודים צדיקים פרטיים. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה לא מטרת בריאת העולם. העולם לא יגיע לתיקונו אם, זה, אם, אם, אם לשם רק אנחנו רוצים להגיע. מה המטרה שלך? שכל עם ישראל יחזרו בתשובה. ומה יהיה אז? כל יהודי יהיה צדיק פרטי כלפי אלוהים. איך זה יבוא לידי ביטוי? הוא יהיה אדם מוסרי, הוא יהיה אדם ערכי, הוא יהיה אדם לומד תורה, מקיים מצוות. כי שלום. לא בשביל זה נברא העולם. נשמע כן נברא העולם? בשביל המשפט הבא. כי גם עמים שלמים, עמים, בוא נדבר ברור, מדינות, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים, בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. יישוב מדיני בחזל הכוונה חברתי, מדיני תמיד זה חברתי. עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות. מהצדדים היותר עליוניים, נקרא לזה חיי הרוח, חיי התרבות של העם, מן רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, במילים פשוטות, בקיצור, אומנות, מדע, ונקרא לזה פילוסופיה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, החברתיות, שלא יהיה פערים חברתיים, שלא יהיה אבטלה, הפוליטיות, שלא יהיו מלחמות, והאקונומיות, כלכליות, ועד הפרולטוריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם, אפילו עד התקשורת. אז העולם נברא כדי שתהיה פוליטיקה קדושה ברמה של עם, שתהיה צבא קדוש ברמה של עם, תהיה כלכלה קדושה ברמה של עם, יהיה מדע ותעשייה קדושים ברמה של עם, ותהיה תקשורת קדושה ברמה של עם. דרך אגב, יש מי שרוצה לומר, וזה חלק מרבותינו שאומרים את זה, דברים קשים מאוד, שהמגמה שבגללה החריבו את גוש קטיף היא הפחד מזה שראו שהנה יש כאן איזה מיני מדינה כפי שצריכה להיות בעזרת השם. יש כאן חברה שלמה, עשרות אלפי אנשים, כמה חיים בגוש קטיף יהודה? 8,000, סליחה, 8,000 איש, כמעט 10,000, 8,000 איש שהקימו חברה שהיא מצד אחד מלאה תורה ויראת שמיים, באה לידי ביטוי בתלמודי תורה לילדים, באולפנות, בישיבות וכו', ומצד שני חברה יצרנית, בעיקר בחקלאות, אבל גם לא רק זה, כחיי חברה מפותחים, אבל מוסריים. יש כאן מיני מדינת ישראל כפי שהיא צריכה להיות לעתיד לבוא, וזה יפחיד אנשים. ואני לא רוצה להזכיר שמות של רבנים שאומרים שיש כאן מטרה מכוונת לכתחילה לשבור את הדבר הזה.
הרב, יש כאלה גם שאומרים שבגלל שהם הקצו את עצמם מחוץ החברה הישראלית ועשו מעין מיני נברא ומיני מאה שערים רק בסגנון הדתי לאומי, אז זה אחד הסיבות שהם יצאו מעם ישראל.
יש כמה, הרי אנחנו לא נפתח את, אנחנו לא נפתח את הסוגיה, לא נפתח את הסוגיה הזו פה, ואתה כאן מקשה קושיה עצומה. לכן צריך גם שיהיה אינקובטור באיזשהו מקום, וגם שיהיה השפעה מחוץ אינקובטור. צריך פרחים בחממה, וצריך פרחים בשדה. צריך להתיישב במקומות שבהם אנחנו נפתח את האידיאל בקטן, וצריך להתיישב במרחבי החברה הישראלית, בכל התחומים ובכל המקומות, כדי ליצור חברה כולה בריאה. אתה צודק, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרי זאת השאלה שאתה חותר. הבנתי מה אתה חותר. לאור
מה שלמדנו עכשיו, איך
אנחנו
צריכים להבין את המשפט, לא יודע, אני צריך לומר בשבילי נברא עולם. אין את הפרטי של כל אדם.
מצד האחריות הפרטית שלו. אדם פרטי הוא אדם כללי.
זאת אומרת, תיקון האינדיבידואל בסופו של דבר מביא לתיקון הכלל.
זה נכון שאם יהיו סך אנשים מתוקנים, אז הכלל יתוקן, אבל זה גם לא נכון. נכון, לכן הרב כותב, אתה צודק, לכן הרב כותב ב, והזכרנו את זה כמה פעמים, אולי לא השנה, אבל הזכרנו את זה פה כמה פעמים, הרב כותב בסוף אורות, מי שיש לו ספר נא לפתוח, בעמוד קוף סמך אי, אורות ישראל, פרק זין, פסקה י' זין, נא לצאת עם המסר הזה, מהשיעור הזה, אחד המסרים, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, בקיצור, אי אפשר לנו לדבר על דבר ציונות, חזרה לציון, המחזיר שכינתו לציון, בין ברמה לאומית, בין ברמה הרוחנית לאומית, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. במילים פשוטות, סליחה שאני מוריד את זה לרמת האדמה. עד שלא יהיה מצב שכל יהודי ילמד תורה, יקיים מצוות, יהיה שייך לערכים, לאמיתות, למוסר האלוהי, בקיצור, יבוא למכון מאיר כמשל, כל יהודי. אז המהלך הכלל ישראלי יחסר מאוד ויפגע, עד כדי כך שהרב אומר, שאי אפשר לו לדבר. זה יעקב. הרב הוא כותב יותר מזה. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, זה שכל נשמה באופן אישי צריכה להיות מה שהיא צריכה להיות, והיא לא בינתיים, חס ושלום, הרי החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. מה שיעכב את התקדמות המהלך הכלל ישראלי, הציונות, הוא חוסר החסרה בתשובה של הפרט. ולצערנו הרב, היום רואים את זה בצורה ברורה. אם הדברים נכתבו לפני 100 שנה, זה נראה לנו לכאורה שני קווים מקבילים שלא נפגשים, מה זה קשור? היום אתה רואה שזה קשור. אתה רואה איך הדברים, איך המערכות הלאומיות מתפוררות. וברוך השם, זאת מעלה עליונה. אנחנו מתקדמים מאוד בשלב הגאולה. דווקא ההתפוררות, וזה פעם הסברנו ועוד נסביר בעזרת השם בהמשך, דווקא ההתפוררות של המערכות הכלליות, לפחות חלקן, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו עדיין ברוך השם, אבל חלק מתפורר, זה סימן לגאולה. ולכן, ברוך השם שאתה במכון מאיר.
צריך לעשות יום עיון במכון מאיר על הכלכלה, אני לא מבין.
אין בעיה, אתה רוצה לעשות בכנסת? בבקשה, קדימה, קדימה, תתחיל להרגל. יום עיון בכנסת על המשבר הכלכלי העולמי.
צריך קודם כל יום עיון במהות
היהדות. אני עונה לך.
היהדות.
אבל הכלכלה היא הביטוי, אחד הביטויים. אז אם אדם לא מבין את המהות, נחבר אותו דרך הכלכלה. דרך הכסף כולם מבינים.
דרך הכי.
מה הבעיה? אני חוזר על מה שדיברנו פה לפני כמה ימים. הבעיה שהפכנו את היהדות ליהודאיקה. זאת הבעיה. שיהדות מסתכמת בקיום מצוות. ואנחנו מבינים שהיהדות היא כל החיים.
זה כל המצוות אבל.
מה?
כל המצוות זה כל החיים.
עכשיו צריך להבין מה זה מצוות. אני נמצא במקום שלומדים אומנות. תשאל אדם דתי ירא שמיים. מה זה אומנות יהודית? מבחינתי זו דוגמה מצוינת. אז הוא יענה לך. אומנות יהודית זה בית מזוזה, חנוכיה, ועוד כמה דברים מהסוג הזה. יהודאיקה. מה נענה לו? טעות חמורה. טעות, חז ושלום זה נכון. זה לא נכון. זה מה שיענה לך. אבל זה לא נכון. מה זה אומנות יהודית? זה ללמוד את עקרונות התפיסה של היהדות, ולגלות את אותם עקרונות בכל האומנויות שאתה פועל. לדוגמה, יש אחד האומנים המפורסמים היום בארץ, כבר ידי זקן, פעם קראתי ספר, מאוד התפלתי מהספר הזה, נקרא אגם. מכירים אותו? הוא זה ששם את ה... בכיכר דיזינגוף, אני חושב, זוכר אז את ה... את ה... יעקב אגם, את ה... כן, אתה מסתובב הזה עם האש והמים. שם. אז יש ספר, פעם הראה לי תלמיד חכם אחד, ספר של דו שיח בינו לבין עזריו מארצות הברית, על תורה ואומנות, משהו כזה, זה אני לא זוכר את שם הרב. והתפיסה, ויצא לי גם פעם לדבר עם אגם על זה, ואמרתי לו את זה. יהודי מבוגר, כבר אדם מאוד רציני. יש גם שחולקים על תפיסתו, אבל מה הייתה תפיסתו האומנותית? התפיסה שלו כאומן הייתה, מה שקוראים האומנות הקינטית. זה היינו אומנות בתנועה. זה היינו. אם העולם שלנו הוא עולם נברא על ידי בורא, זה אומר שהתכונה של הבורא נמצאת בבריאה. מהי התכונה של הבריאה שנמצאת, התכונה של הבורא שנמצאת בבריאה? אין סוף. אם כן, כשאתה עושה אומנות, אם אתה רוצה לעשות אומנות יהודית, אתה חייב תמיד לעשות אומנות כזאת שהיא תיקח אותך אל איזשהו אין סוף. לכן כל היצירות האומנותיות שלו, אם זה היה במתכת או בבד, לא משנה, הם היו יצירות אומנות של איזה מין יצירה לא נגמרת כזאת. תמיד זה שואף לאיזשהו מקום ובדרך כלל למעלה. תמיד בתנועה. הנה זה למשל עיקרון אמוני שאתה יכול להלביש אותו גם כשאתה עושה וילון אומנותי. ואני לא איש אומנות, ולא תחשבו שאני מבין בזה. אני לא מבין בזה.
למה
שאני מעסוק
באומנות ולא בתורה? מה?
אתה לוקח לנו עכשיו מקום אחר.
אני לא מבין.
מי אמר לך את זה? טוב, זה נושא אחר. התפזרנו לגמרי עכשיו. התפזרנו לגמרי, עזוב. בנימין, אל תענה לו, עזוב. בנימין, זה נושא אחר.
איך הגעת מאומנות לאוכל?
מוטי, יקירי, זה נושא אחר. אתה עכשיו שואל, האם אנחנו באנו לעולם הזה כדי ללמוד תורה? אתה לא שואל, אתה קובע עובדה. התשובה שאתה טועה טעות חמורה, אבל זה כרגע לא הנושא. לא, זה ממש לא הנושא. עכשיו אמרת משפט אחר. החיים שלנו צריכים להיות חיים תורניים, שהתגלו על ידי הכור האטומי שנקרא בית המדרש, שבו לומדים תורה, ולכן צריך גרעין בעם ישראל, שהוא אחוז מסוים, למשל שבט לוי, שהוא נמצא קבוע בבית המדרש יום ולילה כאברך, שאפילו לא מלמד תורה, אלא לומד תורה באיזה פינה בבית מדרש, והפינתיות הזאת היא מאירה את כל העולם כולו, זה ברור, אבל הגרעין, הכור האטומי הזה, צריך לשלוח קרניים, השמש הזאת צריכה לשלוח קרניים, ויש לנו תפקיד שני, לא רק לעסוק במאור, במקור האור, אלא גם להקרין את אותם הקרניים ממקור האור הזה, על כל מערכות החיים, עד שאנחנו נחיה בפועל את מה שקראנו מקודם, פוליטיקה קדושה, כלכלה קדושה, צבא קדוש, תעשייה קדושה, וכו'. אבל זה נושא שלם, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. זה נגיע לפרק ב', כשנגיע לפרק ב', נתווכח על זה. אתה עכשיו כופר במה שקראנו מקודם בפרק ב'.
אני יכול להבין את זה עד רמה
מסוימת. אני לא מבין את המשפט עד רמה מסוימת. לכן, האם אנחנו מזלזלים חס ושלום באברכים? מה פתאום? צריך להיות גרעין בעם ישראל שנמצא בקורה האטומי שממנו נובעים החיים, חיי העולם. מצד שני, הקורה האטומי הזה צריך לשלוח קרניים. ברור. לכן באנו לעולם לגלות את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. והאומות יגלו את החול שבחול. אז איך אתה מגלה קודש בחול? בגלל זה אני לא אומן, ולא יש מחשבים, ולא רמטכ"ל, ולא פיזיקאי. כנראה אני לא יודע איך עושים את זה. נשארתי באינקובטור. מה אני אעשה? אז מי כן יודע איך לעשות את זה? מי שנמצא במקומות האלה. ומי שנמצא במקומות האלה בכלל שכח מאיזה מקור הוא נובע. זאת בעיה חמורה. לכן הוא בא לחצי שנה או יותר למכון מאיר, כדי לחזור אל אותו עולם, ולהסתכל למקום אחר. מצוין, אחר כך הוא ממשיך לגלות את התורניות שלו בכל מרחבי החיים, אבל זה נושא אחר, התפזרנו לגמרי עכשיו.
יותר מסתבר להניח שבגלל שהתמונה האידיאלית היא עוד לא הגיעה, אז עכשיו התפקיד...
מה זה התמונה האידיאלית?
לא תמונה, לא ברמה שטחית, משהו שלא יקרה, פשוט שאנחנו עדיין לא שם.
אבל מה זה התמונה האידיאלית שכל בני ישראל ישבו וילמדו תורה?
לא, אני לא מדבר על זה. אני אומר שהופעה מלאה בכל תחומי החיים של עם ישראל, של תמצית ישראל בצורה נכונה, הופעה מלאה.
כן. אז בגלל שעוד לא הגענו לשם.
אז עכשיו אולי אנחנו לא אמורים לעשות את זה, זאת אומרת אני עכשיו לא מכון מאיר, אחרי כך הוא עומד מקצוע ועושה את זה, את האידאל עצמו, אלא לעשות איזשהו שלב ביניים, לעשות תהליך, לעבוד על התהליך.
לא הבנתי מה אמרת.
אולי כן, צריך עכשיו, לא יודע,
ללמוד תורה או להתמוסד. אם הקב"ה זרק אותנו, עכשיו אני אומר לך תשובה היסטורית, למרות שצריך לנו תשובה יותר עמוקה. אם הקב"ה זרק אותנו היסטורית לארץ ישראל, ואמר לנו, בעל כורחכם תקימו מדינה, עם כל מה שזה אומר, אז כנראה שהגיע הזמן לעשות את זה כבר. כתוב בנביא כידוע, אל תראו ואל תראו את האהבה עד שתחפץ. אבל ברגע שהאהבה תחפץ, שהקב"ה יכול לחפוץ, אז הוא יעיר אותנו. הוא זרק אותנו לארץ ישראל על כורחנו, כמו שזרק אותנו לירושלים על כורחנו. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זורק אותנו כאלה זריקות. רק לפעמים אנחנו לא יודעים לתרגם את המשמעות של הזריקות האלה. מה צריך לעשות איתן? נכון, אם הקדוש ברוך הוא היה חושב כמוך, היה משאיר אותנו בגלות. הרי הוא לא חושב כמוך, שהוא מכריח אותנו לטפל בסוגיות שקשורות למדינה, לעם, חברה וארץ. דרך אגב, זה מאוד מעניין. שהציבור הנקרא חרדי, טרום הקמת המדינה ובשנים הראשונות אחרי הקמת המדינה, ניסה מאוד להתחמק מלעסוק בסוגיות שקשורות לעניינים לאומיים. אלא יותר בסוגיות שקשורות לעניינים דתיים, דיינו שמירה, שבת, כשרות וכו'. והקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים באופן כזה, שהרבנים בעל כוחם יהיו חייבים להתעסק עם סוגיות, נקרא להם לאומיות, כי זה חלק מהחברה, מהבינן של החברה הישראלית בארץ ישראל. ברוך השם. לא יכול להיות שרב לא ידע מה להגיד בעניינים שקשורים למדע, לטכנולוגיה, לכלכלה וכו'. עכשיו כמובן, יש אחד שהוא מתמקצע בזה, ויש אחד שפרות, יש לו איזה נתונים, איזה ידיעות בסיסיות. לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא מכריח תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל לענות, להתעכב על שאלות שפעם הם ניסו להתחמק מלענות עליהן. תחשוב על השאלה הבאה. האם אפשרי על פי היהדות, שאישה תהיה ראש ממשלה. מה זה ימי גולדה? לא התמודדנו עם השאלה הזאת. זאת שאלה רוחנית, רעיונית, לא רק מעשית הלכתית. הנה, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו, על כורחנו, להתמודד עם שאלה כזאת. זאת שאלה יותר מהותית, מה מעמד האישה ביחס למערכות ציבור, בכלל. על כורחנו, עולם התורה, נדחף לענות תשובה לשאלה הזאת. מאז ממילא כל הנפקמינות. זה לא התחיל היום כבר שנים רבות. מה מקומה של האישה בקיצור הפרופורציות בין אחריות ציבורית לבין הבית והמשפחה? האם אישה יכולה להיות רופאה, עורכת דין, צריכה להיות, חייבת להיות? אלה שאלות כבדות משקל. אדם ממין נקבה זה חצי מהמין האנושי. גם בעם ישראל, זה חצי עם ישראל. אלה שאלות שאולי בתקופת הגלות לא התמודדנו איתן. ברמה של עם, כי לא היה צורך. היום יש צורך. זה שאלות שלא מעניין אותי, אני מתעסק בקשרות המטבח. תתעסק. אבל השאלה הזאת צריכה פתרון. וכל הסוגיות, לא הייתי אומר יותר כבדות, אבל הכלליות שעומדות לפתחנו. הרי נא לא לשכוח, כשהיינו יוצאים למלחמה, מלחמה, עוסקים בהרג, היו שואלים גדולי ישראל, סנהדרין, הורים ותומים, האם יוצאים למלחמה? לא היו שואלים רק מנהיגים פוליטיים או צבאיים, האם יוצאים למלחמה? שואלים את הרב, יוצאים למלחמה או לא? ומי שהיה מחליט שכן, אחר כך היה שולח כהן משוח מלחמה לתת דרשה, לתת שיעור באמונה, על העוצמה שמכוחה צריך לצאת למלחמה. זה לא הכרעה צבאית, זה הכרעה רוחנית. שהצבא הוא הזרוע של ההכרעה הפנימית הזאת. אז הקדוש ברוך הוא, מה אני מנסה לומר? שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו בעל כורחנו הרבה פעמים בחיים. כל אחד מאיתנו גם מכיר את זה באופן אישי. שהרבה פעמים כשאני מנסה להתחמק מלהתמודד עם סוגיות מסוימות, והקדוש ברוך הוא כנראה יודע שאני צריך להתמודד עם הסוגיות האלה, הקדוש ברוך הוא דוחף אותי בעל כורחי ואומר לי, תתמודד, תמצא פתרונות. ואחרי מעשה, כשמצאנו פתרונות, אנחנו מזהים שעלינו קומה, או איזה קומה היינו, ואיזה קומה אנחנו עכשיו. ואיזה אדם קטן יחסית לאדם שאנחנו עכשיו היינו אז. כי בעצם היינו חלקיים. זאת שאלה גדולה. אתה לא מסכים עם זה, אלעד? מה? חושב שזה נכון? טוב, האמת שהפסקה הזאת שהדף שאל היא פסקה יותר, יש בה הרבה יותר התפרטות, אבל לכן נחזור אלינו. מה שמעכב את התחייה הלאומית, יותר מכל דבר אחר, זה באמת התחייה הפרטית של כל נשמה, וכמו שהרב כאן מדייק, בתללי תחייה אמיתית. דהיינו, להיפגש עם התורה, אבל להיפגש עם התורה באמת, על פי תורה גדולה, תורה שלמה, תורת ארץ ישראל. כפי שאנחנו מנסים כאן קצת להיפגש, להבין, להתקשר. טוב, נחזור אלינו.
שאפשר ליישם אותו באופן מיידי בצורה הנוכחית
שלו. בתהליך?
מאוד מאוד ליזהר.
נכון.
הוא בא לידי ביטוי אולי בצבא, אבל אם אדם מנסה באופן בלתי אמצעי להיכנס למציאות החומרית כמו שהיא,
ברור.
זה יביא כמובן התרסקות.
זה ברור. ברור שהדרך אל החול עובר דרך הקודש. והדרך אל הקודש שבחול עובר דרך הקודש שבקודש. בגלל זה אנחנו פה. אני לא מבין למה אנחנו פה. כולנו עכשיו פה. אנחנו עכשיו באינקובטור, בחממה, בקודש שבקודש. כדי שכשנצא לקודש שבחול, יהיה לנו את העוצמה. את, ה, את, 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 את הכיוון, את המגמה, את היכולת לא להתחלל על ידי החולין, אלא לקדש את החולין. לכן ברור. לכן ישנם צדדים שברוך השם אנחנו מסוגלים לקדש דרכם את החול, לקדש את החול דרכם, וישנם צדדים שעוד לא. נכון. נכון, ודאי צריך להכיר בזה. אוי ואבוי, אם אדם מתחתן כשהוא בוסרי. נורא. אם אדם לא יודע מה זה להיות זוגי, מה זה להיות כללי, והוא עדיין פרטי אגואיסט, אוי ואבוי אם הוא מתחתן. למה לדבר גבוה גבוה? בוא נדבר אלינו. אם אדם לא פיתח בעצמו אישיות כללית שמסוגלת לקבל דעה של אחר, מסוגלת לשמוע דעה של אחר, מסוגלת גם לוותר לפעמים גם אם בטוח שהוא צודק, מסוגלת לחיות עם מישהו אחר, הראיה שאפילו עם חברותה בבית משהו לא מסתדר, אפילו עם חבר בחדר הוא לא מסתדר, אז איך אדם כזה התחתן, תגיד לי? אדם כזה צריך להגיד לו, אתה סכנה לציבור. בשום פנים ואופן אסור לך להתחתן. דרך אגב, יצא לי פעם לצערי הרב להגיד את זה למישהו. אתה לא שם לב שאתה אדם שלא מסתדר עם אנשים? אתה סכנה לאשתך. עד שתחזור בתשובה ותהיה בן אדם שמסוגל להיפתח על השני. לכן זה נורא והיום אם אדם כזה יתחתן. ברור?
זה לא הכי
רוצה להשתנות? מה? אני לא הייתי רוצה להיות אשתו שהיא תהיה הניסיון. ממש לא. בשום פנים ואופן לא. לא, בשום פנים ואופן לא. לפחות לטעמי. הוא צריך לבנות את עצמו ואחרי זה להתחתן. לכן אם אדם הוא פרטי, עם מחשבות פרטיות, עם רצונות פרטיים, עם אהבת עצמו יתר על המידה, האדם הזה עדיין ילד קטן שלא יכול להתחתן, גם אם הוא בן 30. זה לא משנה. הוא עדיין שקוע יתר על המידה באהבת עצמו. הוא לא יוכל להתחתן. ולצערנו הרב, הרבה אנשים מתחתנים. נדבר בכלל על החברה הישראלית ובכלל בעולם. הרבה אנשים מתחתנים כשהם מאוד אגואיסטים, מאוד פרטיים, מאוד שואפים למימוש עצמי בלבד, והתוצאה לא מאחרת לבוא. נכון לעיתון לפני בערך 15 שנה, מאז אני לא עודכנתי כל כך, אחוז הגירושים במדינת ישראל, דאז, 25%, היום נראה לי כבר 30. אחוז הגירושים באירופה, 50%. אחוז הגירושים בארצות הברית, 60%. אחוז הגירושים בקליפורניה שבארצות הברית, 75%. זה נכון לפני 15 שנה. דרך אגב, לא אמרנו שמי שלא התגרש חי טוב. כן? זה לפחות מי שפתר את הגיהינום. יש כאלה שבתוך הגיהינום. אלה נתונים לפני 15 שנה, שהיום הם הרבה יותר חמורים. למה? אז עשו מחקרים על זה. הנימוק המרכזי, כי אנשים לא יודעים להיפתח למישהו אחר. האגו. האגו והאגו והאגו ושוב פעם האגו. אני ואני 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 ואני. אספר סיפור שסיפרתי פה פעם. פעם סיפר לי בחור אחד שיצא עם פלונית אלמונית. שאלתי אותו איך היה? אמר לי נפלא. אחרי כמה שעות פגשתי אותה. שאלתי אותה איך היה? אמר קטסטרופה. מה קרה? 95% מהפגישה הוא דיבר, לא נתן לי בכלל לדבר. שומעים? היה נפלא מאוד. מבחינתו, זה היה מאוד נפלא. זה היה מאוד נפלא, אתה אומר, הוא רצה למנוע את זה מראש. הוא בכלל לא שם לב שהוא דיבר 95% מהפגישה. דרך אגב, אמרתי לו שנדבר על זה באינטרנט, לטובת הציבור. קיבלתי אישורו, לדבר על זה באינטרנט. כמובן, אני לא מזכיר שם ומקום, אז אף אחד לא יודע מי, אבל הוא שמע אותי פעם, אומר את זה כבר באינטרנט, זה בסדר. לא. וכל מה שזה לא ישתנה, תהיה בעיה חמורה. וזה לא מצחיק. הבן אדם 95% מדבר, והוא לא שם לב, שהוא לא משאיר מקום לשני. אבל הוא יודע, ויש לו תפיסת עולם, ויש לו מגמות, ויש לו שאיפות, עכשיו בוא ונותן הרצאה. מי ביקש ממך לבוא לתת הרצאה? באת להיפגש עם אדם ממין הקבע. זה הכל. מה אתה נותן עכשיו דרשות על תיקון עולם? והלוואי שאני יכול לצחוק מזה, תאמינו לי שלא. אני בטוח שחלק מהיושבים פה עברו כל מיני דוגמאות, אולי לא כאלה קיצוניות, אבל יודעים על מה אנחנו מדברים פה. אני רואה את החיוכים, זה מספיק. טוב, אתם רוצים להתקדם? בא שתי דקות שנשארו לנו. נתחיל לפחות לקרוא. בואו נתחיל לקרוא. ההכנה לרעיון האלוהי. וכאן הגענו. נקרא לפחות את הפסקה הקצרה הבאה. ההכנה לרעיון האלוהי. נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות. לכל פלגותיה, משפחותיה, וגבייה, מלשון גבייה, או גוייה אולי, יותר טוב, וגוייה. נא לא לשכוח, אנחנו מדברים על הגויים, על אומות העולם, על כל האדם, לא רק על ישראל. פה לא מדברים על ישראל בכלל. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים וכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה, רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות להן חקר, ברוח האדם ובמהות תארי או תוארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים, בלשד מקוריותם, בהווה ובנצח. מופלא. משפט קצר שהוא בעצם התמצית של כל מה שקראנו עכשיו, ופעם הבאה בסדר נפתח קצת יותר, נפרק את הדברים. בכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהבורא ברא, יש מעין הבורא. קל וחומר באדם שהוא צלם אלוהים. אם כן, כל מה שמניע את האדם בעולם, ואת העמים, ואת המדינות, ואת הפוליטיקאים, ואת אנשי התקשורת, וכו' בעולם, זה הגרעין האלוהי שנמצא בתוכם. אבל אתה רואה שבפעולות שהם פועלים, זה בדיוק ההפך מזה? לא משנה. הגרעין שמניע את הכל, באופן סמוי, באופן הפוך על הפוך, הגרעין שמניע את הכל, הוא ההכנה שיש בכל אדם, ובכל עם, ובאמת בכל בריאה, ההכנה לרעיון האלוהי. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן, גלוי נסתר, ישר ומעוות. בכל הלבבות של האנושיות. והיא מחוללת את כל מה שהיא מחוללת. היא מחוללת דתות. לפעמים הדתות הן נכונות שהם צובן נוח. לפעמים הדתות הן קטסטרופה, שקר גמור, נצרות ואיסלאם וכו'. סדרים ונימוסים. לפעמים הסדרים נכונים. לפעמים זה חורבן גדול. וכו'. אם כן, מה שמניע באמת את העולם, זה הגרעין האלוהי הנמצא בכל הבריאה, ובפרט באדם, שכמו שראינו בתחילת הדברים שהתחלנו ללמוד מהלך העדות, הוא על ציר, על הציר האנכי שפועל על הציר האופקי. הוא ההיסטוריה הפועלת בטבע. הוא הזמן שמנהל את המקום. כל מה שדיברנו. אם כן, אנחנו מתחילים להבין שבעצם כל המהלכים שאנחנו חווים אותם מאז בריאת העולם, הם בעצם מהלכים אלוהיים. אלא לפעמים מופיעים בצורה עקומה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא השאיר בחירה לאדם. איך לגלות את האלוהי שבו. נמשיך את זה בעזרת השם, בפעם הבאה. יישר כוח. שיהיה זמן טוב, חורף טוב.